מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
Not nearly enough. כך הגדיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הלילה את התקדמות השיחות עם מקסיקו. כשהוא כמובן מתייחש לדרישה שלו לצמצם משמעותית את תנועת המאגרים בגבול הדרומי של ארצות הברית. המשמעות היא שככל הנראה, החל משבוע הבא, מכסים בגובה של 5% יוטלו על סחורות מיובאות ממקסיקו לארצות הברית. ועל כך ועל המשמעויות של הרחבת מלחמת הסחר, נדבר היום בפרק ה-59 של מנועי הכסף. שלום אורי גרינפלד.
אהלן שי.
חג שמח דבר ראשון שיהיה, חג שבועות שמח, כמעט שכחנו. ואני רק רוצה להזכיר לכם שבסוף התוכנית יש לנו את הפינה כבר שהפכה להיות קבועה, הדבר המוטרף שקרה השבוע וככל הנראה לא שמעתם עליו. אבל לפני זה יש לנו עוד איזה חוב קטן שאנחנו רוצים לטפל בו לפני שנתחיל לדבר בפרק. אנחנו קיבלנו מייל למערכת ממיכאל גופר, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון. הוא שלח לנו מייל, שלום לפודקאסט מנועי שלום לפודקאסט מנועי הכסף. הוא אומר שם שאנחנו, אתה בעיקר אורי, אומר שבישראל אין בעצם משקיעים זרים. עם זאת הוא כותב, בענף ההייטק יש הרבה, או לכל הפחות מעט, קרנות הון סיכון זרות אשר משקיעות בחברות ישראליות. האם זה לא נחשב למשקיעים זרים, או בגלל שזה כמויות הכסף לא מהותיות, או בגלל שמחשיבים את זה כהשקעה זרה? שאלה מעניינת.
כן, אני חושב שפשוט אנחנו צריכים להפריד, מהסיבה פשוטה שאני אזכיר למה, איפה הזכרנו את הנושא של המשקיעים הזרים, הזכרנו אותם בשאלה למה כשיש פה חוסר שקט פוליטי, למה כסף, למה השקל למעשה לא נחלש? פעם היינו רגילים שקצת נופל איזה טיל או שתיים, פתאום הדולר קופץ. ואמרנו, זה בגלל שמשקיעים הזרים כבר לא פה. כשמדברים על משקיעים בחברות הייטק, למשל חברה אמריקאית קונה איזה סטארט-אפ ישראלי, או אפילו לא סטארט-אפ, חברה אמריקאית גדולה קונה חברה ישראלית קצת יותר קטנה, אנחנו מדברים על השקעות ישירות. ההשקעות האלו לא בורחות שנופלים פה שני טילים, זאת אומרת, לא... אם קנו פה איזו חברה ישראלית, אז לא מוכרים אותה וקונים אותה מחדש כל שבוע. כשאנחנו מדברים על זה שהמשקיעים לא פה, אנחנו מדברים על השקעות הסחירות במניות ישראליות בבורסה, או באגרות חוב, או בשער חליפין עצמו. אנשים משקיעים זרים שקונים את השקל, כי חושבים שהכלכלה מעניינת. השקעות הסחירות הן הרבה יותר תנודתיות, אפשר למכור מהר, לקנות מהר. אנחנו לא מדברים באמת על החברות סטארט-אפ האלו, או חברות הייטק, או חברות, דרך אגב, גם לואו-טק, שנמכרות למשקיעים זרים, זה משהו אחר לגמרי, שם כמובן היציאה והכניסה, דברים שקורים פעם ב', זה לא משהו שהוא תנודתי כמו השוק הסחיר.
אוקיי, 100%, אז בוא נחזור לנושא שלשמו התכנסנו. איך פתאום מקסיקו נכנסה לנו לתוך המאבק הזה, דיברנו כל הזמן, ארצות הברית, סין, והנה, מקסיקו.
קודם כל, את זה באמת לא ראינו מגיע. זה תפס אותנו בהפתעה. אני חושב שהסיבה היא בעיקר כי טראמפ מצא צעצוע חדש. זו הסיבה. טראמפ רואה שהסיפור של המכסים עובד לו, שזה כלי שהוא יכול להפעיל אותו, הוא לא צריך את הקונגרס בשביל זה, כל מה שהוא צריך זה למצוא תירוץ לכך שיש בעיה של ביטחון לאומי, לחתום על צו, ולהפעיל סנקציות למעשה, אפשר לקרוא לזה סנקציות כלכליות, ולכן הוא משתמש בזה בסיפור עם מקסיקו. נזכיר למי שפספס מה היה לנו בעצם סוף שבוע שעבר, טראמפ באופן מפתיע ממש, out of the blue, אף אחד לא ראה את זה מגיע, הוא אומר שאם המקסיקנים לא יפתרו את בעיית המאגרים, שמגיעים ממרכז אמריקה למקסיקו וממקסיקו לארצות הברית, אז החל באמת משבוע הבא, אנחנו נראה מכסים של 5% על כל היבוא האמריקאי ממקסיקו, והמכס הזה גם יעלה מדי חודש, ויגיע במקסימום ל-25% באוקטובר, אם הם לא יפתרו. ברגע שהם יפתרו את בעיית המאגרים, אז המכס יבוטל. ועולה השאלה, האם אפשר לפתור?
בדיוק. לא, הוא בכלל העמיד, לפני שאם אפשר לפתור, הוא העמיד את הדרישות, הוא פירט, זאת אומרת שהוא אמר, זה כמו שהוא אמר, מעכשיו הגבול סגור, מאגר אחד עובד, זה עובר, זהו.
לא, לא, אין שום דבר קונקרטי, לא נאמר שום דבר, לא נאמר מה הוא צפה שיקרה. הם צריכים לפעול, לפתור את בעיית המגר. פשוט, הרי טראמפ רצה חומה, וטראמפ רצה שמקסיקו תשלם על החומה. בינתיים לא רק שמקסיקו לא משלמת על חומה, גם הוא לא קיבל חומה, הקונגרס לא מאשר לו הקמת חומה, ואם אין חומה, אז שמקסיקו תשלם על משהו. וזו הדרך שלו בעצם להעביר את הכדור, את הבעיה, ויש בעיה של מאגרים, זה בכלל לא שאלה, לא יודע אם נקרא לזה בעיה, האמת, יש הגירה גדולה ממרכז אמריקה, מדינות שם שנמצאות במצב מאוד לא טוב, ועולים צפונה.
מאגרים וסמים, צריך להגיד. זאת אומרת, מה שאני חושב שבעיקר מפריע לו זה...
תראה, אני חושב שצריך להפריד בין השתיים. סמים היו, נמצאים ויהיו סמים שעוברים בין מקסיקו לארצות הברית. זה לא משהו שהתחזק עכשיו בגלל שיש יותר מאגרים שמגיעים ממרכז ודרום אמריקה. זה שטראמפ קושר בין ההגירה לסמים, אני חושב שזה דרך בעצם לעשות קרימינליזציה, דיליגיטימציה להגירה, להפוך את כל ההגירה הזאת להגירה שהיא נפשעת ופושעת, הוא מדבר על סמים ועל מקרי אונס ודברים כאלו, זה לא ברור לנו ש... אני, תדע, אני רוצה להיזהר בלשוני, אבל הרוב המוחלט של המאגרים... הוא לא סוחרי סמים והוא לא פושעים, אלה אנשים שעוזבים מדינות שקורסות עם כלכלה נוראית ועוברים, ופשוט עוברים את כל מקסיקו, אנשים הולכים מאות קילומטרים ברגל כדי להגיע למקום בטוח יותר, למקום שבו הם יכולים לקלקל את עצמם בכף כמובן ואת המשפחות שלהם. העניין הוא שיש הגירה המונית. באמת, אתה רואה את הקרוונים, את התמונות, הקרוונים זה השיירות האלה של האנשים, וטראמפ מנסה לפתור את זה, הוא רצה חומה, זה לא עובד, המדינות בדרום של ארה״ב, של מדינות שהן תונחות טראמפ, סובלות מזה מאוד, באמת שסובלות מזה, הרבה אנשים נכנסים פשוט לעיירות, ונמצאים שם ברחובות, זה סיפור לא פשוט. השאלה היא מה מקסיקו, מה יכולה לעשות? מקסיקו תיקח עכשיו את כל הצבא שלה, תוריד אותו לדרום מקסיקו כדי למנוע את הסיפור הזה, קשה לי להאמין, אבל עצם זה שטראמפ, נחזור לשאלה, השתמש במחסים כדי לגרום למקסיקו להתחיל לפעול כנגד הבעיה, אני חושב שזה סוג של הרחבה של מלחמת הסחר, כי היא גורמת לנו לשאול את השאלה, האם ארצות הברית הולכת להשתמש בכלי של מחסים לכל בעיה שיש לה.
נסביר רק, אולי כדאי להסביר גם שמקסיקו זה לא סתם מדינה, זאת אומרת, ארצות הברית מייבאת הכי הרבה מוצרים מסין ואחרי זה, זה מקסיקו.
נכון, ארצות הברית מייבאת המון ממקסיקו, בניגוד לסין, ארצות הברית גם מייצאת המון למקסיקו. צריך להגיד שדווקא פה, בניגוד למקרה עם סין, לא בטוח במי המכס הזה פוגע, כי הרי רוב היבוא זה רכבים ומוצרי אלקטרוניקה. הרכבים זה רכבים אמריקאים, מוצרי אלקטרוניקה זה מוצרי אלקטרוניקה אמריקאים. מה שקורה זה שבעצם הייצור עבר למקסיקו מסיבות ברורות, כן, החברות עברו למקסיקו כי זו לייצר שם, לא כי האוכל שם ממש טעים, והוא באמת טעים. חברות עברו לשם כי זו לייצר שם. מה שאמריקאים בעצם עושים זה, לוקחים למשל חברות הרכב, מוצאים את הפלדה, חברות הפלדה האמריקאיות מייצאות את החומר גלם למקסיקו, שם בונים למעשה את החלקים של הרכבים, ואז מייבאים אותם חזרה לארצות הברית, ומרכיבים את הרכב. זאת אומרת, הייצור עצמו נעשה במקסיקו, הרכבה נעשית בארצות הברית, ככה שיש פה יחסי גומלין. ברגע שאתה שם מכס על כל היבוא ממקסיקו, זה פוגע בחברות הרכב האמריקאיות. עכשיו, מישהו צריך לשלם את המכס. בוא נבין מה זה מכס. הרי טראמפ בא ואומר, הסינים משלמים את המכס שהטלתי להם. לא, הסינים לא משלמים את המכס. מה זה מכס? זה בעצם אומר שיבואן עכשיו צריך לשלם איזשהו מס לממשלה. מי שמייבא רכב לארצות הברית, צריך לשלם איזשהו מס לממשלה. מה האפשרויות שעומדות בפניו? אחד, להעביר את המס הזה לצרכן, ואז הצרכן האמריקאי ייפגע. שתיים, לשחוק את הרווחים של עצמו. אם הוא מוכר את הרכב נאמר, סתם צורך על העניין, ב-$100, ולפני זה מתוך ה-$100 האלה הוא הרוויח 50, עכשיו הוא צריך לשלם עוד מס, זאת אומרת, הוא יכול להגיד, אני לא אעביר את העלות לצרכן, אני אקח אותה על עצמי, אבל אז הרווחיות שלו מצטמצמת, עוד פעם, רווחיות של חברות אמריקאיות. אפשרות שלישית זה לדרוש, אם יש לו מספיק כוח, זה לדרוש בעצם מהחברה שהוא קונה ממנה את המוצר, במקסיקו, לקחת את העלות על עצמה. כלומר, הוא יקנה מלכתחילה ביותר זול, ואז אחרי המכס זה יחזור להיות באותו מחיר, החברה שמייצרת את המוצר במקסיקו, למעשה תישא בעלות של המס. גם פה מדובר על חברות ברובן, חברות אמריקאיות. זאת אומרת שבסופו של דבר לא משנה איך המכס הזה יתחלק בין שלושת הגורמים האלה, היצרן במקסיקו, היבואן האמריקאי והצרכן האמריקאי, רוב הפגיעה פה היא בסוף דווקא באמריקאים ולא במקסיקנים. ברור שזה משפיע על הכלכלה הסינית, על הצמיחה וכן הלאה. הוא יודע את זה, לכן אני אומר, זה בעצם הצעצוע החדש שלו. זה דרך לאיים על מקסיקו לעשות משהו שלא קשור בכלל לכלכלה. משהו שהוא פוליטי לחלוטין, והמקסיקנים כנראה יצטרכו לעשות את זה. כי נכון שחברות אמריקאיות ייפגעו, גם הכלכלה המקסיקנית, אם החברות האלו יעבדו פחות, אז יהיה פחות תשלום מס לממשלה המקסיקנית, יהיה פחות אולי פיטורים של עובדים במקסיקו וכן הלאה. זה כלי שהוא צריך להשתמש בו, ובניגוד לסינים, דרך אגב, שאולי נדבר על זה תכף, כי גם פה היו התפתחויות, למקסיקנים אין כלים אמיתיים לפגוע בארצות הברית. אין להם. אין להם הרבה מה שהם יכולים לעשות טוריטליה, זאת אומרת, לתת איזשהו מכת נגד. המכת נגד היחידה שלהם זה באמת לגרום לזה שהחברות האמריקאיות שפועלות במקסיקו, טיפה לקוות שהסבל שלהן יגרום לטראמפ לשנות את ההחלטה שלו.
אנחנו גם רואים שהלילה, למשל, מודי'ס הורידה את הדירוג אשראי של מקסיקו, אומנם בקצת, מ-BBB+ ל-BBB, לא הרבה, לא משמעותי, אבל עדיין, זה בדיוק מתחבר לי למה שאתה אומר, שבעצם הם יודעים שמקסיקו לא יכולה להם על ארצות הברית, והנפגעת העיקרית של תהיה פה מקסיקו, גם הפזו נחלש מול הדולר.
כן, הפזו נחלש בחדות, שזה מקזז חלק מהמכס, כי עוד פעם, המוצר במונחים של פזו הופך להיות זול יותר. וכן, ההפחתת דירוג היא מתוך ההבנה שאין להם הרבה מה לעשות. זה נכון שחברות אמריקאיות והצרכן האמריקאי נפגע פה, אבל זה לא מקרה שדומה לסין, ואני לא רואה כלי, אני לא מכיר לפחות איזשהו כלי שיש היום לממשלת מקסיקו כנגד ארצות הברית. אפילו העניין של המטבע, דרך אגב, דיברנו על זה בהקשר של סין בזמנו, כשטראמפ מטיל מכס על סין, נאמר של 15% כמו שהיה פעם קודמת, והמטבע מפוחת ב-15%, זה למעשה כאילו לא הוטל שום מכס. כי כל היבוא מוזל ב-15% ואז מתייקר ב-15%. אז אין לזה שום משמעות. ארצות הברית מייבאת מסין פחות או יותר 550, מוצרים בשווי של 550 מיליארד דולר. ארצות הברית מייצאת לסין מוצרים בשווי של פחות או יותר 150 מיליארד דולר. זאת אומרת, היא הרבה יותר מייבאת מאשר מייצאת. ואז כשיש פיחות של המטבע, זה משפיע, זה מוזיל את היבוא, זה מייקר קצת את הייצוא, אבל בגלל שהייצוא הוא פחות מהותי, אז סין בעצם נהנית מהפיחות. במקרה של מקסיקו זה לא התמונה. היבוא והייצוא ממקסיקו לסין, סליחה, ממקסיקו לארצות הברית, ומארצות הברית למקסיקו הוא כמעט שווה אפילו, פחות או יותר, סדר גודל של 45-55. והמשמעות היא שכשהפזו נחלש, זה כביכול, נכון, מקל על היבוא, אבל זה גם מקשה על הייצוא, ועוד פעם, זה פוגע בחברות האמריקאיות. אז ההבאה של החלקים של הרכב, מצד אחד יש להם מכס, מצד שני אנחנו קונים אותם עכשיו בזול, אבל הייצוא של החומר גלם בעצם נפגע, הוא מתייקר, ככה שגם המטבע פה לא יותר מדי משפיע, אין להם כמעט כלים להשתמש בהם, ולכן הם יצטרכו לעשות משהו. השאלה פה, בגלל שזה לא סיפור כלכלי, ובגלל שאין קריטריונים, והוא לא אמר שום דבר חוץ מזה שהם יעצרו את ההגירה. מה בדיוק הם יכולים לעשות? במה הוא יסתפק?
גם צריך לזכור שדיברנו על זה לא מעט, לפחות הפזו, כפי שאנחנו יודעים, הוא נסחר בשוק רגיל לחלוטין, ולעומת זאת, המטבע הסיני, היואן, לא בדיוק. נכון. זאת אומרת שהם יכולים להפחית את המטבע שלהם, ולהגיד לו, זה הכלי בעצם כמעט מיידי שהם יכולים להשתמש במלחמה מנגד ארצות הברית.
הסינים שולטים לגמרי בשוק המטבע, אם הם רוצים, ולכן זה כלי אמיתי. הם יכולים להחליט ביום אחד מה הם עושים. המקסיקנים, נגיד, והיו רוצים להחליש את המטבע, עוד פעם, זה לא ממש יעזור, בגלל שיש גם הרבה ייצוא מארצות הברית למקסיקו, אבל נאמר, וזה היה יכול לעזור, הם צריכים לעשות זה בדרכים עקיפות. השער חלפין שם הוא נייד, כמו למשל בישראל, צריך בשביל זה להוריד ריבית, או לעשות כל מיני צעדים שמפחתים את המטבע. ברור שיש לצעדים האלה השלכות נוספות. אתה מוריד ריבית, זה מייצר אינפלציה, יש פה יחסים הרבה יותר מסובכים, ולכן עוד פעם, אין להם כלים, הם ממש בבעיה, הוא יודע את זה, טראמפ כמובן, הוא מצפה שהם יפעלו, והשאלה היחידה, אני חושב שנשארת, היא מה יספק אותו. כי ברור שהם לא יכולים לעצור את ההגירה. אי אפשר לעצור. אם אנשים קמים בבוקר...
הוא רוצה חומה.
והולכים...
הוא רוצה חומה.
אבל החומה הקונגרס לא נותן לו. זה לא, הוא רוצה באמת שהמקסיקנים יבנו חומה?
כן, וישלמו.
Good luck.
כן. אז בוא בכל זאת נדבר קצת על סין, ההתפתחויות האחרונות.
הסין, ארגז הכלים שלהם הולך ומתבהר. אני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים הקודמים, מה הסינים יכולים לעשות. ולאט לאט הם משתמשים בעוד כלי ועוד כלי ועוד כלי. כלי אחד זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, הנושא של השער חליפין, מפחתים את המטבע, זה בעצם מקזז חלק מהמכסים. הכלי השני שדיברנו עליו פה זה פגיעה בחברות אמריקאיות, ועד עכשיו זה לא קרה. טראמפ הכניס את וואווי לרשימה שחורה, אמרנו סביר להניח שהסינים יגיבו, ויטילו איזשהן מגבלות על חברות אמריקאיות שפועלות בסין, מה שבשווקים מאוד חוששים ממנו. לפי הדיווחים האחרונים, הסינים עובדים על זה. הסינים מכינים ממש רשימה שחורה של חברות אמריקאיות, או שהם יטילו עליהם מיסים מיוחדים, או שהם יאסרו עליהם מלעבוד בסין, וזה במיוחד חברות טכנולוגיה, או חברות יצרניות גדולות בינלאומיות, זה בהחלט איום מהבחינה הזו, וזה כנראה, אנחנו נראה בשבועות הקרובים ממש, והכלי השלישי ש... אני חשבתי שהוא יגיע יותר מאוחר, אבל כבר התחילו לדבר עליו, זה אפשר לקרוא זה, אמברגו או הגבלה של הייצוא של מתכות נדירות מסין לארצות הברית או מסין למערב, וזה נשמע כמו איזשהו משהו מספרי מדע בדיוני, מה זה מתכות נדירות, אז נגיד זה בצורה הכי פשוטה שיש, כי עוד פעם, אני לא פיזיקאי, גם אני... לא מכיר בדיוק את כל הטכניקה, אבל בגדול יש אוסף של כמה מתכות שמשתמשים בהם בחיי היום-יום, היום כמעט כל מוצר טכנולוגי מתקדם. הטלפונים שלנו, סוללות, לוויינים, לייזרים, טלוויזיות, מסכי מגע, כבר אמרנו בתוך הסלולר, אבל בעוד מוצרים אחרים, עוד ועוד ועוד ראוטרים, עוד ועוד ועוד מוצרים, כדי לייצר אותם צריך... חלק מהמתכות האלו שמתכות נדירות, ו80%, אפילו יותר, הערכות זה בין 80-90, 80-90% מהייצור של המתכות האלו נעשה בסין. זאת אומרת, לסין יש מונופול על המתכות האלו, ואם סין עכשיו מטילה, אני ממש קורא לזה אמברגו, זה מזכיר את מה שהיה בזמנו עם הנפט בשנות ה-70, אם סין אומרת, אנחנו לא מייצאים יותר את המתכות האלו, המערב בבעיה, אין מוצרים טכנולוגיים, יש בעיה לייצר מוצרים טכנולוגיים, וזה כלי שהם עוד לא השתמשו בו, אבל התחילו לדבר על זה. בכירים בממשל הסיני אמרו שהם שוקלים את העניין, בוחנים את העניין. הם אמרו גם בעיתון הכי נמכר בסין, העיתון שבעצם מייצג את האמירות של המפלגה, הם השתמשו בציטוט של, איך אמרו? אמרנו לכם להיזהר, אני לא זוכר בדיוק איך זה נאמר באנגלית, אמרנו לכם להיזהר, שזה ביטוי שהשתמשו פה עד היום פעמיים בהיסטוריה, פעם אחת לפני מלחמת וייטנאם, ופעם שנייה אחרי האירועים בכיכר תימן. וזה, עצם זה שהשתמשו במשפט הזה, כלומר שהסינים הולכים לעשות דברים. הם לא יעמדו בשקט בצד ויגידו, אוקיי, אתה מטיל עלינו מכסים, אין לנו מה לעשות. לסינים יש מה לעשות, יש להם כלים, ולא דיברנו על הכלי...
על הנשק יום הדין.
נשק יום הדין שלהם, בדיוק, שזה מכירה של אגרות חוב אמריקאיות, שזה, הם השתמשו בזה באמת רק אם אין ברירה. מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית, יש לה עוד הרבה לאן ללכת. זה המשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן, לפחות עד הבחירות של 2020. זה סיפור מאוד מאוד גדול, ופה באמת בניגוד למקרה של מקסיקו, יש לשני הצדדים עוד קלף ועוד קלף, ונראה איך הדברים מתקדמים.
וכאמור, השיחות נמשכות.
השיחות כל הזמן נמשכות. כל הזמן...
אבל לא ברמת שי וטראמפ.
לא.
לא מפגש.
יש פקידים, אפילו לא ברמת השרים. יש משלחות כל הזמן שמדברות, מנסות להגיע להסכמים על כל מיני דברים. כשמגיעים לדברים החשובים, אז זה עולה קודם כל לרמת השר, ואחרי זה לרמת, לרמת הנשיאים, זאת אומרת שי וטראמפ, שהם נפגשים בפגישות כמו במפגשי ה-G10, או בדאבוס, או בכל המקומות האלו, ועל הדברים החשובים, הם לא מצליחים להגיע להסכמות, זו בדיוק הבעיה. דיברנו על זה פעם כן. קודמת, שיש פה מצב שאי אפשר באמת לפתור אותו.
נכון.
ולכן הדברים החשובים, כל פעם אנחנו מדברים, שומעים שיש התקדמות לשיחות, אבל אז כשזה מגיע לשיחה החשובה, זה עוד פעם חוזר את כל הדרך אחורה.
אגב, זה בדיוק ההפך מהשיחות עם סין, זה למה נראה לי ששם ייפטר המשבר בצורה מהירה יותר.
עם מקסיקו.
שם, עם מקסיקו, סליחה. שם הבכירים של ארצות הברית נמצאים. בשיחות הלילה היה סגן הנשיא, ופומפאו, מזכיר המדינה, והסיבה היחידה שטראמפ לא היה, כי הוא עכשיו איפשהו בין בקינגהם פלאס לנורמנדי. אבל שוב, שם הבכירים, וכנראה, אני לא מאמין שהמשבר, יכול להיות שאני טועה, יגיע ל-25% מכסים של ארה״ב.
אני גם לא חושב, אני חושב שזה ייפטר מוקדם יחסית, אני חושב שהבכירים שם כדי להבהיר, להגיד למקסיקנים בדלתות סגורות, מה אנחנו, מה האמריקאים רוצים, מה בדיוק הם מצפים שהם יעשו, ולא מדובר פה, עוד פעם, בניגוד למקרה של סין, על פגיעה באסטרטגיה של מקסיקו להתפתח ב-30 שנה הקרובות. זה לא שארצות הברית מנסה לעצור את מקסיקו מלהתפתח, שזה מה שהיא מנסה לעשות עם סין. יש פה סיפור מאוד מאוד ספציפי. השאלה היא, מה שהאמריקנים דורשים, מה שיאפשר לטראמפ למעשה לרדת מעץ מול הבוחרים שלו, צריך לזכור. אם זה בסוף ייסגר בזה ש... המקסיקנים יעשו כמה צעדים, אבל עדיין תהיה הגירה, אז איך טראמפ אמור לחזור ולהגיד, הנה, ניצחתי. אז השאלה היא, מה שטראמפ דורש מהם, הוא בר השגה. אני מניח שהם יודעים מה בר השגה ומה לא בר השגה, אני נראה בה, מניח, שבוע, שבועיים הקרובים, לאן זה הדברים האלה מתפתחים.
אוקיי, אגב, השווקים, שוב, כמו שבוע שעבר שדיברנו על זה, גיבו בסוג של, היה איזושהי תנודתיות, בדיוק אחרי שהוא הודיע, דיברת על זה לפני שבוע, היו ימים של ירידות, אבל אחרי זה...
השוק ירד, עוד פעם, קודם כל כי הוא הופתע, אף אחד לא ציפה לזה. מלחמת הסחר מול סין, כולם כבר מכירים ויודעים, ומבינים שזה לא הולך להיפטר, אבל זה נמצא ב-back of the mind לכל המשקיעים. הסיפור של מקסיקו הפתיע את כולם. אז קודם כל, גורם ההפתעה יצר את הירידות התנודתיות. מה שקרה זה שבא גם נגיד הפד וגם בכירים אחרים בפד, והוטטו בימים האחרונים, שאם הדברים האלה הולכים למקומות לא טובים, וזה יפגע בכלכלה, אז הם יורידו ריבית יותר מהר.
ואז השווקים.
ואז השווקים, שווקים שומעים ריבית נמוכה, זה כמו...
כולם קונים.
כן, ניסוי של, זה נקרא, הפבלובי, התנאי הפבלובית.
כן.
כן, ריבית יורדת, שווקים עולים.
אוקיי, בסדר גמור, אנחנו נעבור לחלק האחרון של הפודקאסט. אתה רוצה להתחיל עם הפינה?
כן, הפינה, החלק שלי הוא מאוד קצר היום, דיברת על בקינגהאם. תריזה מיי הודיעה לפני שבועיים שהיא מתפטרת בסוף השבוע הזה. מי מחליף אותה? יש כמה מועמדים, הולך להיות תהליך בחירה, אבל בתהליך הבחירה הזה למעשה... היא נשארת ראש ממשלה רק מעצם עובדה שלא מצאו לה עדיין מחליף. איך הם לא עושים את התהליך הזה? הבריטים בכל ההתנהלות של הברקסיט, פשוט זה מדהים עד כמה הם נינוחים, לוקחים את הזמן, לא עושים דברים בצורה החלטית. אני מצפה לפחות שברגע שבאה תרזה מיי ומודיעה על ההתפטרות שלה, יהיה תוך שבוע מחליף, כן באמצע התהליך. הם צריכים לסגור את התהליך הזה. אבל הם מושכים את הזמן, הם לוקחים עוד שבוע ועוד שבועיים, ועכשיו כנראה רק ביולי יהיה מחליף, ועד שהמחליף הזה ייכנס, והוא צריך לשבת עם האירופאים ולראות לאן הדברים הולכים, ואם יגיעו להסכמים או לא יגיעו להסכמים, וכנראה שלא יגיעו להסכמים, ואז הוא צריך לחזור לפרלמנט ולהגיד בעצם, התוכנית של תרזה מיי היה the best we can have, ואין לי תוכנית יותר טובה, אז אולי נעשה בחירות חדשות. זה תהליך שנמשך ונמשך ונמשך, במקום לגמור את זה כבר, כי ברור שצריך ללכת פה לבחירות חדשות, או למשל עם נוסף.
רגע, הם לא קבעו מועד לבחירות חדשות?
לא, אין מועד לבחירות חדשות. הבחירות הבאות הן ב-2022. זה הבחירות הבאות בבריטניה. אין, הברקסיט יקרה לפני זה, ואין תוכנית. הם חייבים, יש בסוף שאתה מנתח את כל עץ האפשרויות, אז אפשרות אחת זה שהאירופאים יתקפלו, ויעשו כל מה שהבריטים מבקשים. סבירות, בערך כמו שבריטניה תיקח את אליפות העולם בהחלקה על הקרח. אני לא מבין בהחלקה על הקרח, אבל כנראה הם פחות טובים בזה. רציתי להגיד כדורגל, אבל הם כבר נהיו טובים.
כן, אבל הם היו בחצי גמר, אז אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה.
זה המשפט שהיה נכון לפני המונדיאל האחרון. האירופאים לא התקפלו. היד של האירופאים בבירור על העליונה. אפשרו שנייה, הבריטים התקפלו. יגידו, זה מה שאתם רוצים, בואו נעשה. סבירות נמוכה מאוד מאוד מאוד, בעיקר בגלל העניין עם אירלנד. אי אפשר להקים עכשיו גבול בין צפון אירלנד לאירלנד. סיפור גדול מדי ברמה פוליטית מבחינת בריטניה. אפשרות שלישית, הולכים למשל עם נוסף. כדי לעשות את זה, הפרלמנט צריך להסכים לעשות את זה, מה שסביר להניח שיגרור בחירות חוזרות. אפשרות רביעית, פשוט לא הודיע על בחירות חוזרות. הרי בחירות היום בבריטניה, אם הולכים לבחירות, זה סוג של משאל עם. כי אם הלייבור מנצחים, והלייבור כבר אמרו שבמקרה שהם יעלו לשלטון, הם יעשו משאל עם נוסף. אז אם הלייבור מנצחים בבחירות, זה העם בעצם בא ואומר, אנחנו לא רוצים ברקסיט.
יש להם בכלל מועמד?
לשמרנים או ללייבור?
ללייבור.
אין, בגלל שהם בחירות ב-2022, אתה לא יודע מי ירוץ. אבל צריך להתחיל תהליך. אי אפשר כל מיני לדחות ועוד שבועיים. כאילו הם מתנהלים ברמה הכי...
זה פשוט מטורף שאנחנו רגילים. מדברים כאן על מדינה כמו אנגליה. זה
מדהים,
מטורף.
מדהים.
טוב, אני, החלק שלי מדבר, אני לא יודע כמה כולם, אתה יודע, תמיד שאנחנו, אנחנו חיים את שוק ההון, ואנחנו בכלכלה, ואנחנו חושבים שתמיד קורים אירועים, וכולם מדברים עליהם, אבל גיליתי שלא. למשל, השבוע, מנכלית בנק דיסקונט עזבה את תפקידה, במפתיע יחסית, זאת אומרת, היו אנשים שידעו, אבל... יחסית הופתענו, ואני לא בדיוק יודע למה, אבל הערכות אומרות שיכול להיות שזה קשור לאיזשהו חוק שחוקק שכר הבכירים. רק נזכיר, חוקק חוק שבמגזר הפיננסי אסור להרוויח, לא אסור, יש הגבלה על השכר שהוא 2.5 מיליון שקלים למנכ״ל. עכשיו...
לא רק למנכ״ל, נושא משרה.
נושא משרה, כן, בדיוק. החוק הזה הוא נורא, יש דעות לפה ויש דעות לשם, והוא התחיל, אני נזהר לומר את המילה פופוליזם, אבל זה חוק שהתחיל מהכנסת, זה חוק שאם אני לא טועה שלי יחימוביץ' שהתחילה אותו, חשבה על הרעיון, וככה הוא נוצר, והבעיה שלי עם החוק הזה היא בעיקר שלדעתי כל פעם שמתערבים בחוקים כאלה בשוק החופשי, על ידי חוקים שמגיעים מהמדינה, גם אם בטווח הקצר, בוא נזכיר, החוק הזה התחיל בגלל שהבנקאים היה תקופה שהם הרוויחו שכר של מעל ל10 מיליון שקלים בשנה, זאת אומרת, שכר היה להם עלות שכר של 2 מיליון ועוד 8 מיליון שקלים בונוס. וגם אם רצו למנוע את החגיגה הזאת, היו דרכים אחרות למנוע את השכר הגבוה הזה. גם על ידי לחץ ציבורי, אני חושב שזה עבד, אבל ברגע שאתה מחוקק חוק ואתה מתערב בשוק החופשי, ההשלכות של זה יכולות להיות... גרועות מאוד, חלק מזה שבכירים בענף יעזבו, חלק מזה אנחנו, לך תדע מה, עוד 10 שנים, פתאום נגיד ש2.5 מיליון שקלים, זה בכלל שכר של מנהל שהוא לא בכיר בענף הבנקאות, מישהו שהוא אחראי על 50 או 100 אנשים, ולמרות כל הדברים האלה, אני עדיין אומר, יכול להיות, שמערכת הבנקאות צריכה לעשות איזשהו, לשנות התקליט. ויכול להיות שהגיע הזמן לגייס אנשים שהם לא מהמערכת הבנקאות, שהם לא מצפים לקבל את החמישה, שישה ושבעה מיליון בשנה, אלא רק להסתפק בשניים וחצי מיליון. זאת אומרת, החוק הזה יוצר ללא כל ספק טלטלה במערכת הפיננסית. ימים יגידו אם זה לצורך או לא לצורך. ואני מרשה לך לא להגיב בנושא הזה עקב ניגוד עניינים.
אין תגובה.
תודה רבה, נשתמע בשבוע.